שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט של מרגישים NBA. אז איזה שבוע לא הייתי פה, הייתי בוונציה, את האמת. היה מאוד כיף, בת זוג שלי ירדן בהיריון, וזה בדיוק היה כזה החלון הזדמנויות האחרון שהיה לנו לטוס לפני שכבר אי אפשר לטוס, אז טסנו והיה ממש אחלה, ולא היה הרבה תיירים, ויצא לי קצת להתנתק. עדיין עקבתי כזה אחרי כל מה שקורה, וראיתי משחקים כמובן והכל, אבל לא כתבתי כלום, וגם לא תכננתי לכתוב כלום. זאת אומרת, אתמול בלילה היה לירדן טקס סיום הענקת תארים באוניברסיטת תל אביב, וסיימנו את היום כזה רק באיזה 12, והיה לי יום ארוך, ואמרתי, מה, אני אלך לישון, אני אקום, אני אהיה גמור, ואולי אני אקום בבוקר, אני אראה מוקלט, ובסופו של דבר אמרתי לעצמי, טוב, זה גיים 5, הרדן הולך לשחק, בוא נקום. ואני לא מתחרט על ההחלטה הזאת, זה היה המשחק הכי טוב בפלייאוף הזה בוודאות, וכנראה המשחק הכי טוב בקריירה של קווין דורנט, או הכי גדול, או הכי משמעותי. זאת אומרת, אני לא חושב, off the top of my head, לא זכור לי איזשהו סיגנצ'ר גיים של קווין דורנט ברמה הזאת. זאת אומרת, יש את השלשה שהוא קלה מול לברון ב-2017, ויש את השלשה שהוא קלה גם ב-2018, אבל זה היה בווריורס, וכל מה שקרה בווריורס היה פשוט, אתה אומר, אוקיי, המרווח לטעות הוא כל כך גדול, שהוא לא צריך באמת להיות ענק, הוא צריך להיות טוב, הוא צריך להיות קווין דורנט רגיל, בשביל שהם פשוט יקחו אליפות. והיום, הנץ היו חייבים אותו במלוא דורנטיותו. זאת אומרת, הנץ ניצחו את המשחק הזה 114-108, אם אני לא טועה, ודורנט סיים את המשחק עם 49 נקודות, תשמעו את הסטטיסטיקה המפגרת הזאת, 49 נקודות, 17 ריבאונדים, 10 אסיסטים, 3 חטיפות, 2 חסימות, 70% מהשדה, 44% מהשלוש ו-81% מהעונשין, 13-16 מהעונשין. כאילו, סטטיסטיקות מפגרות, והנץ היו צריכים כל פיסת סטטיסטיקה מזה בשביל לנצח את המשחק הזה, כי הם היו בפיגור 17 ברבע השלישי. זה הופעה אלמותית של קווין דורנט. ובמהלך המשחק גם, אתם יודעים, פתאום התחילו כל השעות ההיסטוריות, היו רק 3 הופעות כאלה בהיסטוריה של 40-15-10 בפלי אוף, אוסקר רוברטסון ב-63, צ'ארלס ברקלי ב-93, ולוקה בשנה שעברה, ודורנט עכשיו, והנץ באמת היו חייבים כל מילימטר מההופעה הזאת. זאת אומרת, זה לא היה empty stats, כל נקודה פה הייתה קריטית, ואם הוא לא היה, אם הוא היה מסיים את המשחק נגיד עם 42 נקודות, הנץ לא היה מנצחים את המשחק הזה. דורנט היה פשוט מדהים היום, וזה מדהים גם איך הדינמיקה משתנה. זאת אומרת, עשיתי את הפודקאסט לפני שבוע, אחרי המשחק השני, ואמרתי, אוקיי, דורנט, איכשהו הצליח לחזור מהפציעה של האכילס, לחזור לדיון של מי הוא השחקן הכי טוב בעולם, ובשני המשחקים האחרונים, הוא היה קצת רפוי, ובטח אחרי הפציעה של קיירי, שבמשחק 4, שפי-ג'י טאקר הצליח לערער אותו קצת, אז התחילו עוד פעם הדיונים, האם דורנט באמת יכול לעשות את זה, כמו שלברון עשה את זה, וכמו שלוקה עושה את זה, וכמו שסטף עשה את זה, ודמיאן לילארד עושה את זה, האם הוא יכול לסחוב קבוצה בעצם לבד. ואתם יודעים, התחיל כל הבאז הזה ב-48 שעות האחרונות, ודורנט בא ונתן תשובה חד משמעית שכן. עכשיו, זה לא כאילו כל כך חד משמעי, אני עוד שני אתפרק את זה קצת ונראה באמת מי עזר לו ואיך הוא בעצם הצליח לעשות את זה, כי הוא שיחק גם 48 דקות. הוא לא ירד מהפרקט לשנייה היום. זאת אומרת, זו הופעה באמת, הדברים היחידים שעולים לי לראש, כאילו, גם ברמת מה שמוטל על הכף, זאת אומרת, אם בוקטים מפסידים את המשחק הזה, הם הולכים ל-Win or Go Home במילווקי, כשכל המומנטום יצא לבקס, וגם כל הנרטיב הזה שדורנט בעצם הוא שחקן ענק, אבל הוא לא שחקן שיכול לסחוב אותך לבד, כמו שלברון עושה את זה לצורך העניין. אז הדברים היחידים שעולים לי לראש, כאילו, מבחינת הזה, זה סטף, נגיד, ב-2019, כשדורנט נפצע מול יוסטון, וסטף היה בחצי הראשון עם 0 נקודות, אם אני לא טועה, ובחצי השני התפוצץ עם איזה 30 ומשהו נקודות, והשתיק את כל המבקרים, ואז עשה סוויפ על פורטלנד בגמר המערב. וכמובן לברון ב-2012, אבל לברון ב-2012 זה באמת איזה לבל אחד מעל כל דבר אחר. אבל באמת הופעה שחיכינו לה. זאת אומרת, הפלייאוף הזה היה הבטיח הרבה, ובינתיים קצת מדשדש, גם פציעות, גם כאילו לא הרגשתי שהפלייאוף הזה תופס אותי, כמו שנגיד פלייאופים קודמים תפסו אותי, נגיד 2016 תפס אותי וכאלה. המשחק הזה וההופעה הזאת של דורנט, זה הופעה שאנחנו נדבר עליה גם עוד הרבה מאוד שנים. זה לא משהו שאומרים, אוקיי, בסדר, זה עוד אחת מהאמפטי סטאטס האלה, אתם יודעים, היום כל אחד נושא סטטיסטיקות, טרי יאנג, השחקן הראשון, מאז טים ארדווי ב-91, שעשה 25 ומעל 15 אסיסטים. בסדר. כי פשוט הרבה יותר קל להשיג סטטיסטיקות היום. מה שדורנט עשה היום, זה הרגיש שונה, והוא שלט במשחק בכל פרמטר, וריבאונדים, אסיסטים, היה כמה מהלכים כמעט כל סל שברוקלין עשו, היה מעורבות כלשהי של דורנט. זאת אומרת, גם מהלכים שהוא לא היה מעורב בהם ישירות. זאת אומרת, היה איזה סל של ג'ו הריס ברבע השלישי, או ברבע הרביעי, אני כבר זוכר, שהנץ סגרו את הפער, שדורנט בא לחסום לו off the ball, הרדן היה עם הכדור בטופ אוף דה קי, ודורנט כאילו מסמן לו, תחתוך לכיוון הסל. והריס, שנותן הופעה מזעזעת בסדרה הזאת, זאת אומרת, כתבתי בטוויטר, הופעה שריק בלצו היה מתבייש בה, בעצם חתך לסל, וכאילו כל מה שהוא עשה זה בגלל שדורנט אומר לו לעשות. זאת אומרת, יש פה איזשהו התבגרות של דורנט, לא רק כסקורר וכפליימייקר, אלא כמנהיג וכשחקן שיודע לשים את השחקנים שלו, את החברים שלו לקבוצה, במקומות שבהם יכולים לעזור לו לנצח. וצריך קצת לדבר על איך זה קרה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו כאילו כבר מנתחים את התוצאה, אבל צריך להיזכר רגע איך בכלל הסיטואציה הזאת שבה דורנט מסיים את המשחק הזה בהופעה כל כך גדולה בכלל הגיע, וחייבים לדבר קודם כל על ג'ף גרין, בוא נשים את הדברים בקונטקסט. הבקס היו בשליטה מלאה במשחק הזה, במחצית, וגם עד תחילת הרבע השלישי. זאת אומרת, מוביל ב-16 הפרש, התקפה שלהם נגנה, בהגנה נראה שהם מסתדרים, ובכל המשחק, במיוחד ברבע השלישי, ג'ף גרין, במשחק, לפי דעתי, משחק חייב, שגם אותו הנץ היו ממש חייבים, סיים 27 נקודות, 7-8-3, 8-11 מהשדה, הגנה לא רעה בכלל על יאניס, זאת אומרת, היה לו כמה דברים שהוא פשוט יאניס אוברמצ'טים, אבל בסך הכל עשה עבודה טובה, והצליח לשמר את הנץ במשחק מספיק, בשביל שדורנט יבוא וישתלט על המשחק. ובכלל, הקריירה של ג'ף גרין, הסיפור קריירה שלו הוא מרתק, כי זה התחיל בהבטחה גדולה, ואז עם הבעיות בלב, ואז הוא עבר מלא בין קבוצות, ותמיד הוא היה אוברפייד, ועכשיו הוא אנדרפייד. יש משהו, וכשהוא היה בקליבלנד ב-2018, אז בעצם הוא התחיל לפרוץ את דרכו כרול פלייר בקונטנדרית, והעונה, אנחנו רואים את זה ממש, מגיע לידי בשלות, וממש יפה לראות. זאת אומרת, הופעה פנומנלית של ג'ף גרין, שבלעדיה הנץ כאילו נמצאים היום בפיגור והולכים למלווקי. אז דורנט חייב באיזושהי רמה את משחק חייב, לזה שג'ף גרין נתן את משחק חייב גם. וחייבים גם לדבר על ג'יימס הרדן. זאת אומרת, הרדן עלה למשחק הזה פצוע, הוא בבירור לא היה 100%, סיים את המשחק עם 5 נקודות, 8 אסיסטים, 6 ריבאונדים, 1-10 מהשדה, שיחק 46 דקות. זאת אומרת, השחקן לא שיחק שבוע וחצי בערך, וחזר ומשחק 46 דקות. היה ברור שהוא לא ב-100%, אבל מה שהוא עשה על המגרש, זאת אומרת, לכאורה מהמספרים, זה המשחק הכי גרוע של הרדן אי פעם בקריירה בפלייאוף, בסדר? אבל בפועל זה היה משחק ממש טוב של הרדן בעיניי. כי הנוכחות שלו על המגרש בעצם אפשרה לדורנט לשחק 48 דקות בלי להתעייף. מה ראינו בגיים 4? במשחק 4, שדורנט היה חייב גם לייצר, גם להוביל את הכדור במעלה המגרש, וגם להיות המייצר הבלעדי בהתקפה, כי אף שחקן אחר, אף רולפלייר אחר בברוקלין לא מסוגל להוביל כדור או לייצר משהו בהתקפה. אולי מייק ג'יימס לזה כמה רגעים, אבל זה לא באמת יכול להחזיק למשחק, לשני משחקים, בטח לא לשלושה. והנוכחות של הרדן, עצם זה שהוא היה על המגרש, והיה יכול לרכז אליו תשומת לב ולסחוט עבירות, הוא שחט שתי עבירות מהולידי בהתחלה, שחט גם עבירה מטאקר מאוד משמעותית, שכאילו טאקר דחף לו כדת בליים. זה בעצם אפשר לדורנט לשמר אנרגיות ולהשתלט על המשחק שהוא היה צריך, ובלי הרדן אני חושב היום, למרות שזה המשחק לא טוב, אם אתם מסתכלים על המספרים, משחק כאילו לא טוב שלו, בלי הרדן הנץ לא מנצחים את המשחק הזה. והם היו חייבים את כל הפרמטרים האלה, בטח כשג'ו הריס משחק כמו שהוא משחק, ג'ו הריס ממש נראה לא טוב בסדרה הזאת, ארבולים והחטאות, מזרקות פנויות, בסוף, בחצי השני כבר לנדרי שמט תפס את המקום שלו ברוב הזמן, והיה לא רע. אז הנץ בעצם היו חייבים את ההופעה הזאת, גם בלייק, שנתן משחק טוב מאוד, 17 נקודות, 7 מ-11 מהשדה, הם היו חייבים את ההופעה הזאת, כי אחרת הם לא היו מנצחים את המשחק הזה. והשאלה שכאילו עכשיו אני צריך לחשוב עליה, זה כמה באמת הנץ ניצחו את המשחק הזה, וכמה מילווקי הפסידו את המשחק הזה. כי הנץ, דורנט לגמרי השתלט על המשחק ברבע השלישי וברבע האחרון בכלל, עם השלשה המשוגעת שלו בסוף שעון על מידלטון ב-109-105, שדי גמרה את המשחק. זאת אומרת, אחר כך מילווקי אם הסל הזה לא נכנס, מילווקי עם הכדור בפיגור נקודה, יאניס כנראה הולך לסל על ג'ף גרין, עושה סל, או המשחק נשאר צמוד. ברגע שזה הפך להיות פיגור 4, כל הדינמיקה השתנתה. אז דורנט בהחלט ניצח את המשחק הזה, אבל מילווקי אפשרה להם לנץ לחזור למשחק, ואפשרה להם בעצם, כאילו אני צריך להחליט אם זה כמה זה, אם זה 50-50, באמת שהנץ ניצחו 50% במשחק והבקס הפסידו 50%, או שזה קצת יותר הנץ או קצת יותר הבקס, כי המשחק בעצם השתנה ברבע השלישי, כשדורנט התחיל להשתלט על המשחק, ובתחילת הרבע הרביעי במיוחד. זאת אומרת, הנץ עדיין היו בפיגור 8, אם אני לא טועה, בירידה בסוף הרבע השלישי. ובתחילת הרבע הרביעי, לופז עדיין היה למגרש. זאת אומרת, היה כבר ברור בסוף הרבע השלישי שדורנט צד את לופז בפיק אנד רול. ואנחנו מדברים על זה, כבר דיברתי על זה בפריוויו, ודיברתי על זה בפודקאסטים הקודמים, על הדרופ, ואיך שלופז שומר בדרופ, בפיק אנד רול, שהוא נשאר יותר קרוב לאזור הטבעת, כדי לחסום זריקות באזור הטבעת, ובעונה הרגילה זה מדהים, וזה באמת עוזר, זה הסגנון ההגנתי של מילווקי, וזה מה שאפשר להם לעשות ההגנה הכי טובה בליגה בשנים האחרונות, אבל מול דורנט זה לא עובד, זאת אומרת, מול דורנט, שיכול פשוט להגיע למיד רנג' ולעלות לפולאפ מתי שהוא רוצה, זה מתכון לאסון. ושוב, מייק בודנהולצר הגיב מאוד לאט. זאת אומרת, היה כמה פוזיישנים רצוף שדורנט עשה את זה, ובעצם נגס בהפרש, ובודנהולצר לא הגיב. וזה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים את זה, זאת אומרת, בודנהולצר ידוע כבר למרבה הצער של אוהדי מילווקי, בחוסר התגובה שלו, או בתגובות האיטיות שלו, בדרך כלל זה, כאילו גם התגובות האיטיות שלו, הם בדרך כלל בין משחקים, התגובות איטיות, וגם בתוך המשחק, התגובות שלו לפעמים איטיות. זאת אומרת, היום ממש הרגשתי שלופז היה צריך, לא צריך לעלות ברבע הרביעי. זאת אומרת, משהו היה צריך להשתנות אצל מילווקי. בפוזיישנים האלה. למרות שהוא סיים כאילו כביכול עם הפלוס פלוס מינוס הכי גבוה בקבוצה, אבל זה למה פלוס מינוס הוא קצת מרמה, כי הוא לא תופס את הדינמיקה בתוך המשחק, שלפעמים המשחק מוכרע לפעמים בכמה דקות. הוא לא מוכרע על פני 48 דקות, הוא מוכרע על פני כמה דקות, ואם מילווקי היו נותנים עוד בליץ ברבע השלישי, בסוף הרבע השלישי, תחילת הרבע הרביעי, הם כנראה היו מנצחים את המשחק הזה. אבל לופז היה למגרש בדקות האלה, ודורנט חגג עליו, ובודנלנצר לא הגיב, זאת אומרת, הוא לא עשה שום שינוי הגנתי, שהיה יכול לשנות אולי את המשחק, זאת אומרת, לא לעשות דאבל אפ על דורנט, לא לעשות בליץ בפיק אנד רול, עשו את זה קצת בסוף, אבל כבר ברוקלין היו כבר באיזשהו זון, שאפילו לנדרי שמט לקח אותם לסל ועשה נקודות. לא ניסה לשים עליו את יאניס, לא ברור לי למה, זאת אומרת, יכול להיות שיאניס לא רוצה, יכול להיות שיאניס מפחד מהמאצ'אפ הזה, אבל לא הגיוני להפקיר את מידלטון על דורנט, כשהוא כל כך חם, ולשים את יאניס על לנדרי שמט, שהוא גם לא יכול לעזוב אותו, זאת אומרת, מלא תשים אותו על ברוס בראון, שהוא יכול לעשות, שהוא יכול לרמות ממנו. אבל את לנדרי שמט אתה לא יכול לעזוב מחוץ לקשת, אז אין שום היגיון בלשים את יאניס על לנדרי שמט, כי אז כל האפקט של יאניס גם כשחקן פרי סייפטי כזה, שיכול לעזור ולהשתמש באורך שלו בהגנה, לא קיים. אז בודנהולצר, אלו הולכות להיות 48 שעות מאוד 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 קשות, ומכריות לעתיד של מייק בודנהולצר. אני חושב שאם מילווקי לא מנצחים את הסדרה הזאת, זה יהיה קשה מאוד להסביר איך הוא ממשיך בתפקיד שלו, כי זה כבר עונה שלישית ברציפות שאנחנו רואים שהוא מאותגר בפלייאוף, ובפלייאוף באמת חייב להגיב מהר. גם אם אתה לא מגיב מהר, לפעמים אתה חייב להגיב, אתה חייב שיהיה לך איזושהי תגובה. ונגיד טיירון לו, הוא לא המאמן שמגיב הכי מהר בעולם, אבל כשהוא מגיב אתה מרגיש את זה. זאת אומרת, אנחנו רואים הקליפרס, נגיע אליהם אחר כך, הם בפיגור 2-0, ואז הם מגיבים. כבר סדרה שנייה ברציפות, טיירון לו גם עשה את זה עם קליבלנד כמובן ב-2016. בודנהולצר אתה מרגיש שכאילו התגובה היא לכמה רגעים, ואז הוא חוזר לשטנץ הקבוע שלו. כאילו, אנחנו כבר ראינו כבר שהדרופ לא עובד. זה גם משהו שהוא קצת מוזר בדינמיקה בסדרה הזאת, שבדרך כלל סדרה שמגיעה למשחק 5, זה כבר אחרי שקבוצות עשו התאמות. כאילו, בדרך כלל קבוצה אחת נותנת איזשהו סנוקרת לפנים, הקבוצה השנייה, אוקיי, עושה התאמות, מביאה סנוקרת חזרה, ואז משחק 5-6-7, כבר אין יותר התאמות. זה פשוט מי שרמת כדורסל יותר גבוהה, כישרון כבר מנצח, ואתם יודעים, הדברים הלא מוחשיים שאנחנו כבר לא יכולים למדוד, מנצחים משחקים בשלב הזה. בסדרה הזאת, בגלל הפציעות, אז בעצם כמעט כל משחק היה שונה. זאת אומרת, כל משחק היה לו דינמיקה שונה. המשחק הזה כאילו הרגיש כמו המשחק ראשון של הסדרה. בגלל שהרדן שיחק וקיירי לא שיחק וכל הדברים האלה. אבל במובן הזה, בודנהולצר כנראה הרגיש שזה משחק אחד, אז הוא חזר לדרופ, ולא, אין שום הסבר מקצועי שמצדיק את זה. ומה שעוד קצת התפסס במשחק הזה, זה בעקבות ההופעה המדהימה של דורנט, זה שזה קצת הפעיל על המשחק של יאניס. זאת אומרת, יאניס נתן את המשחק, לפי דעתי, אחד הטובים שלו בפלייאוף שאני זוכר, 34 נקודות, 63% מהשדה, 12 ריבאונדים, 4 אסיסטים, 2 חסימות, היה מעולה בהגנה, גם הרגיש בשליטה רוב הזמן בהתקפה, אבל בסוף המשחק ראינו שוב את הבאגים במוצר, בוא נגיד את זה ככה. יאניס הוא כאילו מוצר ממש ממש טוב, אבל יש בו כמה באגים שמאוד מאוד פוגעים בפונקציונליות, בוא נגיד את זה ככה. ואני אעשה רגע כמה דברים שהוא עשה ב3-4 דקות האחרונות של המשחק. אז משום מה הוא לקח בפיגור 4, אם אני לא טועה, הוא לקח שלשה בתחילת שעון, שלא ברור לי למה הוא עשה את זה, וזה שוב משהו שהוא כבר עושה במלאך הסדרה הרבה פעמים, שהוא לוקח שלושה, 17-18 שניות על השעון, לא ברור מה המטרה של הדבר הזה. כאילו, למילווקי צריכות להיות פואנטות התקפיות הרבה יותר מאיימות משלושה של יאניס, 18 שניות על השעון. זה כאילו obvious, אבל אני מרגיש שאני צריך להגיד את זה. הם איכשהו יצאו מזה כי לופז לקח ריבון התקפה, אבל זה לא הפוזשנים שמלווקי צריכה לשחק במצבים האלה. ואז בפיגור 2, אני לא טועה, כאילו בדקה וחצי לסוף, או בשוויון, אם אני לא טועה, הוא קיבל את הרדן בחילוף, ועשה עליו פוסט-אפ. עכשיו, הרדן היה ברור במשחק הזה שהוא לא יכול לזוז, מאוד קשה לו לזוז לטרלי. כאילו, הוא לא, אם אתה בא אליו בשינוי כיוון, הולידי עשה את זה כמה פעמים במשחק, יהיה לו קשה מאוד לעצור אותך. אבל הרדן, הדבר היחיד שהוא טוב בו בהגנה, זה פוסט-אפים. כאילו, הרדן הוא ידוע כאחד משחקני הפוסט-דיפנדרס הטובים בליגה. או הטובים יחס לשאר המקומות שבהם הוא ביחס לרמה הכללית שלו בהגנה. ומשום מה, יאניס, שהוא לא שחקן פוסט-אפ מדהים, החליט לקחת את הרדן לפוסט-אפ. זאת אומרת, במקום ללכת לבידוד, אם כבר אתה הולך, למרות שכאילו אני לא אוהב את הבידודים של יאניס, כבר הוכחנו, כבר ראינו שבפלייאוף זה לא מהלך מדהים, זה עדיין עדיף על פוסט-אפ, על כאילו פיידאווי ג'אמפר בפוסט-אפ על הרדן. זה הרגיש שהם לא יודעים מה הם רוצים לעשות, והם לא יודעים מה הסטים שהם רוצים להגיע אליהם, והם סוג של מאלתרים, ואתה לא יכול לאלתר ברמות האלה. אתה לא יכול לאלתר בפוזיישן מכריע במשחק 5 בחוץ, כשאתה חייב לנצח. וכמובן יש את ההחטאות עונשין שדופקות את כל הסיסטם ובעצם מקשות על מלווקי במאני טיים. וכמובן היה את הפאמבל בפוזיישן המכריע כשמידלטון הלך לסל והביא לו את הכדור ויאניס פשוט דיבד אותו. אין דרך אחרת להגיד את זה. זה לא שג'ף קרין עשה שם איזו עבודת הגנה מדהימה, פשוט יאניס איבד את הכדור ואיבד את המשחק. אז יאניס כאילו לכאורה נתן משחק ממש ממש טוב, אנחנו לא נזכור את המשחק הזה כי דורנט פשוט אי אפשר לדבר על שום דבר אחר היום, כי באמת דורנט נתן משחק מופלא. אבל גם יאניס באמת ראינו בדקות האחרונות של המשחק היום את החסרונות שהם כל כך בולטים בפלייאוף. זאת אומרת, החסרונות אנחנו לא רואים, מרגישים אותם בעונה הרגילה, כי אתה לא נבחן ברמה הזאת בעונה הרגילה. ובפלייאוף, אתה פתאום שמים זרקור על כל הדברים הכי 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 בעייתיים שלך, ואצל יאניס, בשלוש דקות האחרונות באמת ראינו את הכל. זה גם הזריקות, השלשות, קבלת החלטות, שפתאום השלשה הלא ברורה הזאת, גם הפוסט-אפ שהוא חייב לשפר את זה, וגם העונשין ש... כל עוד הוא ימשיך לקלוע 30% מהעונשין בסדרות פלייאוף, הבקס לא יגיעו רחוק. ועכשיו, ביום חמישי בלילה, בין חמישי לשישי, את משחק 6, ואני, השאלה היא, האם דורנט יכול לנפק עוד הופעה כזאת? כי הנץ היו חייבים הופעה של דורנט כזאת, בשביל לעצור את המומנטום של הבקס ולנצח את המשחק הזה. השאלה היא האם דורנט יש לו בקנה עוד הופעה כזאת, כי מלווקי מה שטוב ולא טוב בה זה שהם קצת טומטומים כאלה, הם ימשיכו באותו שטנץ, הם ימשיכו לתקוף את הנץ, הם לא ישברו, כאילו אני לא מרגיש שמלווקי היא קבוצה שתקרוס מנטלית. היא תקרוס אולי מקצועית, אבל היא לא תקרוס מנטלית. אני לא חושב שיאניס הוא שחקן שקורס מנטלית. אז הנץ יצטרכו שוב לתת הופעה כזאת. השאלה היא אם הרדן יהיה בריא, יכול להיות שהמשחק היום כאילו לא הרגש שהוא יתאמץ המון במשחק הזה, למרות ששחק 46 דקות, אז יכול להיות שההמסטרינג שלו יפריע לו. קיירי כנראה לא ישחק במשחק הזה עדיין. והאם ג'ף גרין יכול לתת עוד משחק כזה? זאת אומרת, יש פה שאלות האם הנץ יכולים לשכפל עוד הופעה כזאת. והאם מייק בודנהולצר יגיב? כאילו, זה כבר ברמה שגם אם הבקס איכשהו שורדים את הסדרה הזאת, ועדיין יש סיכוי שהם יעשו את זה, כי הם חוזרים עכשיו הביתה, הנץ יגיעו תשושים, כי דורנט שחק 48 דקות, הרדן שחק 46 דקות, לא בטוח שדורנט יכול עוד פעם לקלוע 50 נקודות. ואם אני צריך לאמר, אני חושב שהבקס הם הסלייט פייבורית למשחק 6, למרות שהנץ עם המומנטום ברור עכשיו. אז יש להם עוד סיכוי לנצח את הסדרה הזאת. אבל גם אם מנצחים את הסדרה הזאת ואיכשהו מגיעים לגמר, אני חושב שיש לנו מספיק עדויות בשביל לדעת שבודנהולצר הוא לא המאמן הנכון כדי לקחת הקבוצה הזאת. זאת אומרת, אם אני משווה את זה כמובן למייקל ג'ורדן, אז לג'ורדן היה דאג קולינס, שהיה המאמן שלו בתחילת הקריירה עד 90, עד 89, ואז הגיע פיל ג'קסון, ולקח אותו רמה אחת למעלה. כמובן, אני לא משווה את יאניס למייקל ג'ורדן, אבל אני משווה את הסיטואציה. זאת אומרת, בודנהולצר הוא מאמן שבא ובנה תשתית מאוד מאוד טובה במילווקי. לקח את מה שג'ייסון קיד עשה ואת מה שהמאמנים הקודמים במילווקי עשו, ובנה תשתית מאוד מאוד טובה, בנה קבוצה הגנתית מאוד מאוד טובה, בנה איזשהו מערך סביב יאניס שהוא מצליח. זאת אומרת, זה כבר עונה שלישית שאנחנו רואים את הבאקס, קבוצה דומיננטית, קבוצה בחירה בליגה, ושפו על זה. אבל בפלייאוף זה לא מספיק. וגם אם איכשהו זה יספיק, זה לפעמים צריך להיות כנים עם עצמנו, וגם אם ניצחת את המשחק, צריך להגיד, האם ניצחתי כי אני עשיתי את הדברים הנכונים, או כי פשוט ניצחתי כי יש לי מזל, וסגתי את זה כי אתם יודעים, לא כי אני טוב, אלא כי לפעמים shit happens, להפך משיט. Good shit happens. אז אני חושב שבודנהולצר, אלו הולכות להיות 48 שעות מאוד מאוד קשות בשבילו. זהו, אחרי שדיברנו על דורנט ועל הבאקס ועל הנץ, בואו נדבר בקצרה קצת על הסדרות האחרות. שעדיין מתחוללות בליגה. הלילה היו שני משחקים. כן, הלילה היו את אטלנטה מול פילדלפיה, משחק 5, והקליפרס מול יוטה, משחק 5. מתחילים מפילדלפיה מול אטלנטה. אטלנטה הצליחו לשוות ל-2-2. ג'ואל אמביד נתן את המחצית הכי גרועה בהיסטוריה, מבחינת זריקות מהשדה, עם 0-12. והוא קצת נמצא עכשיו במקום שבו קווין דורנט היה נמצא בו לפני יומיים, או לפני 24 שעות בעצם, שקצת מפקפקים פתאום ביכולת שלו לסחוב את הקבוצה כשצריך. כמובן שיש לו נסיבות מקלות, כי הוא ברור שהוא פצוע, אבל את הפוזיישן האחרון מול אטלנטה, את הלאפ הזה שהיה לו שם מול קפלה, הוא היה צריך לקלוע גם על רגל אחת. מה שאותי מעניין יותר, כי אני חושב שאמביד יבוא וייתן הופעה במשחק 5, מה שאותי מעניין יותר זה למה דוק ריברס ממשיך לשחק עם דווייט האוורד, ולמה הוא לא מנסה הרכב קצת שונה שישחרר את בן סימונס. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבתיאוריה לפחות אנחנו יודעים, וגם ראינו את זה, את האמת, בכמה מעונות הקודמות, שבן סימונס עם קלעים מסביבו, זה מתכון טוב, זה עובד. זאת אומרת, זה קצת כמו יאניס עם קלעים מסביבו. ואני לא חושב שהרכב של דווייט, כשג'ואל אמביד יורד לספסל, אז דווייט האוורד בהכרח צריך להיכנס. זאת אומרת, אני חושב שיש מקום להתנסות בהרכב של סימונס עם ארבעה ווינגים מסביבו, זאת אומרת, נגיד סט קרי, קורק מאז, צייבול וטובייס הריס נגיד, או ג'ורג' היל, או דני גרין, דני גרין לא בריא, אבל כאילו בתיאוריה דני גרין יכול להיות גם למלא את המקום הזה, או טייריס מקסי, או שייק מילטון, זאת אומרת, יש לפילדלפיה מספיק עומק בשביל לייצר חמישייה כזאת שיכולה לעבוד, ובעצם תיתן לסימונס יותר מרחב מחייה, כשאמביד לא על הפרקט, כי הרי זה הקונפליקט הגדול תמיד בין שני השחקנים האלה, ששניהם צריכים את הצבע, או צורכים את הצבע, בוא נגיד את זה ככה. ואני מעניין אותי לראות, לא ראינו הרכב כזה בפלייאוף כמעט, בסדרה בסיבוב הראשון היה שיחקו ככה לכמה דקות, אבל בסדרה הזאת בינתיים עוד לא ראינו את החמישייה הזאת, ואני לא חושב שזה רעיון כל כך רע. כאילו, אני חושב שאולי שווה לדוק ריברס לנסות את זה, בעיקר כי, כאילו, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? זאת אומרת, סימונס יכול לתת גוף על קלינט קפלה, אולי קצת הוא ירצח אותו ברימוד התקפה, אבל אפשר לעשות חילופים פשוט על על הפיק אנד רול עם טרי יאנג, והוא יכול להיות שטרי יאנג זה ייצור בעיה כי הוא יתקוף את סט קרי, ואז זה ייצא בעיה, אבל זה, אתה לא חושף את עצמך פה לאיזשהו קטסטרופה מצד קפלה, כי קפלה הוא לא שחקן פוסט-אפ מדהים, הוא עושה שלושה מלאכי פוסט-אפ כל הפלי-אוף הזה, כאילו זה לא הפורטה שלו. אז וגם אם אטלנטה ידחפו את הכדור לקפלה בפוסט-אפ, אז עדיף, כי זה לא פוזיישנים יעילים, בוא נגיד את זה ככה. זה לא משהו שהוא עשה בקריירה שלו. אז אני כאילו חושב שזה משהו שאני לא מבין למה לא לפחות לנסות אותו. לכמה דקות ולראות איך זה קורה, כי יכול להיות שזה כאילו עניין של הרוטציות שהם רגילים אליהם והכל, אבל אני חושב שיש משהו בחמישייה הזאת שיכול לשחרר את סימונס, ולתת לפילדלפיה באמת את היכולת להרגיש שיש לה שני כוכבים. היום לפילדלפיה יש כוכב אחד, זה אמביד, וסימונס הוא כוכב על הנייר, הוא כוכב בפוטנציאל, אבל אתה לא מרגיש שהוא כוכב כשהוא משחק. לא רוב. הוא כוכב הגנתי, זה אין ספק בכלל. אבל בהתקפה, לרוב אתה מרגיש שזה או שהוא מגבלה כשהוא משחק לצד אמביד, או שהוא לא שהוא בעיקר פסיליטייטר ופליימייקר. ואני חושב שאם דוק ריברס ימצא את הדרך להוציא דווייט ווארד מהמגרש ולפתוח את הספייסינג לסימונס, זה יעשה פלאים לפילדלפיה. יכול להיות שאני טועה, אבל אני חושב שלפחות שווה לנסות, לפחות לכמה דקות במשחק 5 שיהיה הלילה. והמשחק השני זה קליפרס מול ג'אז, שחזרו הקליפרס חזרו למשחק שוב, חזרו לסדרה שוב, 2-2, כמו שהיה להם בסיבוב הראשון, וכבר נהיה כמו ה-3-1 של דנבר שנה שעברה. ובמשחק הרביעי ממש הרגישו שקונלי חסר. זאת אומרת, ברגע שהקליפרס עדכו את ההגנה שלהם והצליחו למנוע מיוטה את הפואנטות ההתקפיות שלהם, את החדירה, את הפיק אנד רול הראשוני שבעצם מייצר את הנעת הכדור, יוטה, מה שמדהים אצלם בסופו של דבר זה שהם מצליחים לייצר איזשהו יתרון ראשוני, בין אם זה בפיק אנד רול, או בין אם זה בחדירה של מיטשל, או בין אם זה לא יודע מה, ואז הם מתחילים לפרק אותך בהנעת כדור. זאת אומרת, הם מייצרים איזשהו יתרון ראשוני, ואז מכניסים אותך לרוטציות, מעבירים הנעת כדור, עד שמגיעים לזריקה פנויה, סטייל כמו שהיה ספרס ב-2014. וברגע שקונלי לא על המגרש, ואין את הפיק אנד רול הראשוני הזה עם רודי גובר, אז משהו במנוע כאילו לא מניע. ואז הם חוזרים לבידודים של דונובן מיטשל, והם מאוד מאוד מוגבלים התקפית. וזאת הסיבה בעצם שהיה לי תמיד קשה להאמין ביוטה. כאילו אמרתי, יוטה אחלה קבוצת ענה רגילה, אבל בפלייאוף אני מרגיש שזה לא זה. ודווקא אני חושב שקצת טעיתי, כי יכול להיות שאם קונלי היה בריא, אז אולי זה כן היה מצליח, אבל כשקונלי פצוע, אז זה מקשה על הסיפור הזה הרבה יותר, וראינו את זה במשחק 4, ומצד שני, הקליפרס כשהם קולים מבחוץ, במיוחד שמרקוס מוריס קולה הם בחוץ, אז הם קבוצה שמאוד קשה לנצח אותה. זאת אומרת, מרקוס מוריס קולה ב-60% מהשלוש בניצחונות, ו-21% בהפסדים. זאת אומרת, אני לא אגיד שהוא הברומטר של הקליפרס, אבל כשהוא קולה את הזריקות שקוואי ופול ג'וט מסדרים לו, ולרוב הם מסדרים הזריקות יחסית פנויות, אז הקליפרס הופכים להיות קבוצה שקשה מאוד לנצח אותה. ובלי קשר, קוואי ופול ג'ורג' נראים פתאום, בשני המשחקים האחרונים לפחות, נראים באיזשהו סינרגיה, שני משחקים עם 30 נקודות כל אחד, הם עשו את זה רק 4 פעמים לפני כן, ויכול מאוד להיות שאנחנו צועדים לכיוון של גמר של קווין דורנט מול קוואי. אני חושב שכאילו יש משהו מאוד, מצד אחד הפלייאוף הזה הוא בסימן של תחילת הסוף של לברון, שדיברנו על זה בפודקאסטים הקודמים, ומצד שני הוא בסימן של השחקנים הצעירים שמשתלטים על הליגה, ודורנט וקוואי הם בדיוק שני השחקנים שהם כאילו בדור הביניים, הם בין לברון לבין החבר'ה החדשים, לבין לוקה, טרי יאנג, דווין בוקר, כל השחקנים האלה. וזה יכול להיות מדהים לקבל אותם בסיאם. אני חושב שב-2017 זה היה פעם ראשונה שהם נפגשו בגמר, וקוואי נפצע עם הפציעה של זזה פצ'וליה, נכנס לו מתחת לרגליים, ואחר כך ב-2019 דורנט נפצע, ואני חושב שעכשיו, ואם אתם זוכרים, ב-2016, כשהסנדר הדיחו את הספרס, אז דורנט ממש ניצח את קוואי. זאת אומרת, קוואי שמר על דורנט כל הסדרה הזאת, ובסוף הסדרה קוואי פשוט היה גמור. זאת אומרת, דורנט ממש הצליח להטיש את קוואי בהגנה, ולהשיג עליו סלים שבדרך כלל לא משיגים על קוואי. זה היה איזה סוג של נוקאוט, של ניצחון בנקודות של דורנט. לא נוקאוט, אבל ניצחון בנקודות. ויהיה סופר מרתק לראות סדרה כזאת של קווין דורנט מול קוואי. שני שחקנים שהם באמת מתחרים ראויים על תואר השחקן הכי טוב בעולם. אבל יש עוד דרך לשם. אני חושב שפיניקס, כדבר שאני, הקליפה צריכים לעבור את טיוטה כמובן, אבל אני חושב שפיניקס היא תהיה הפייבוריטית בסדרה כזאת. לא משנה מי תעבור. גם אם קליפרס יעבור וגם אם יוטה יעבור. כי גם הם מגיעים הרבה יותר רעננים. זאת אומרת, יהיה להם הפסקה של שבוע בערך, כאילו עד אפילו יותר, עד סדרת הגמר המערב. וגם אני מרגיש שפיניקס היא אחת הקבוצות היחידות שנשארו, שסגורה על הרוטציה שלה. כאילו, פילדלפיה, אני מרגיש שכאילו, הם עדיין תקועים עם הרוטציה של העונה הרגילה, וראינו במשחק אחד, נגיד, שזה לא עובד, ודוקר וצריך לרענן שם את הדברים. ברוקלין, כל משחק זה ברוס בראון, פתאום משחק 35 דקות, פתאום בלייק משחק 25 דקות, פתאום ג'ף גרין הופך להיות מייקל ג'ורדן. כאילו, הם all over the place, בטח עם הפציעות. מילווקי, גם אתה לא יודע מי יבוא בכל ערב, פט קונטון פתאום נהיה אקס פקטור, ברין פורבס נעלם, משחק טוב אז נעלם, בובי פורטיס לא שיחק היום בכלל. הקליפרס, בברלי יוצא מהרוטציה, זובץ יוצא מהרוטציה, טרנס מן פתאום הפך להיות השחקן הכי חשוב, ניק בטום פתאום הפך להיות כאילו שחקן שמשחק 40 דקות, ויוטה כמובן עם קונלי זה ירבב להם שם את כל הרוטציה. ופיניקס, אני מרגיש שהם הקבוצה שהכי יודעת מי הם ומה הם רוצים לעשות. זאת אומרת, קריס פול מנהל את הקבוצה הזאת ביד רמה, דווין בוקר אחראי על נקודות, דיאנד רייטון אחראי על הריבאונדים וההסל, מיקל ברידג'ס אחראי על ההגנה, קם ג'ונסון אחראי על השלשות, קמרון פיין בא עולה מהספסל נותן ספארק. זאת אומרת, כל אחד יודע בדיוק מה התפקיד שלו, ואני חושב שבפלי אוף כזה שהוא כל כך כאוטי, יכול להיות שזה מה שצריך. ולי קצת בא שקצת בא לי שפיניקס יגיעו לגמר. אני חושב שזה יהיה סיפור מעולה. קריס פול מגיע לגמר בפעם הראשונה, דווקא אחרי, בקבוצה הכי, שהכי פחות סביר שהוא יגיע לגמר איתה. זאת אומרת, אחרי ש... ודבר שאני, אם זה יקרה מול הקליפרס בגמר המערב, זה בכלל יהיה סיפור מדהים. אבל אנחנו קצת, I'm getting ahead of myself. אז הפלייאוף הזה פתאום היום, אחרי המשחק הזה של דורנט, שבאמת זה הופעה אגדית, שאנחנו נדבר עליה עוד הרבה מאוד שנים, לפי דעתי, ותיכנס לספרי ההיסטוריה, הפלייאוף הזה פתאום קיבל איזשהו טוויסט, איזשהו זריקת אנרגיה, שאני מרגיש שהוא היה צריך אותה. ופתאום אנחנו אפשר לראות ממש סיפורים גדולים נרקמים פה, ומשחק 6 של מילווקי ברוקלין הולך להיות משחק גדול, ומייק בודנהולצר הולך לאמן את ה... לאמן coach for his job, מה שנקרא, במשחק הזה. אם מילווקי לא מנצחים את המשחק הזה, אני די בטוח שבודנהולצר הולך הביתה, ומילווקי יחפשו דרך חדשה, מאמן חדש, ואם לא, אז אנחנו נלך לגיים 7, והסדרה הזאת תממש את, את הפוטנציאל איכשהו בצורה לא ברורה, אחרי שהייתה כאילו up and down, וקצת יחזבה במשחקים הראשונים, יכול מאוד להיות שהסדרה הזאת תגיע לגיים 7, ותהפוך להיות סדרה ש... הסדרה שרצינו שהיא תהיה. זהו. אז זה היה אני. היה לי פשוט, לא תכננתי להקליט פודקאסט, אבל ההופעה הזאת של דורנט הייתה פשוט too much. הייתי חייב להוציא את המיקרופון מהקייס. זהו, ביום שישי, אחרי המשחק של, של ברוקלין מילווקי, אני אקליט פודקאסט נוסף עם אורח בפעם הראשונה. זה יהיה אתגר ויהיה כיף. אז מקווה שתאזינו ותמשיכו להאזין ותשתפו והכל. ואם יש לכם שאלות, פידבקים ורעיונות, אז תרגישו חופשי להציף. אני אמצא אתכם כבר. יאללה, ביי.